טוב, שלום לכולם. אנחנו בפשר השבוע, כל פעם פרשה אחרת, נקודה בפרשה. אנחנו נוגעים הפעם בפרשת בו. פרשת בו, פרשה שבמובנים מסוימים היא פרשה, כן, אפשר להגיד זה על הרבה פרשיות, אבל זו ללא ספק אחת מהמתחרות לכתר הפרשה הכי חשובה בתורה. למה אפשר להגיד זה על הרבה פרשיות? כי כל פרשה היא הכי חשובה בתורה, אבל למה בכל זאת פרשת בו? יש בה משהו שהוא יותר מזה, שפרשת בו היא מדברת על הלב של יציאת מצרים, שזה היסוד שמכונן את כל מה שאנחנו מכנים, את עם ישראל, את היהדות. ויותר מזה, בפרק י"ב, שזה הפרק שאנחנו נתמקד בו, יש את המצווה הראשונה בתורה, ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה, ועל זה, כזכור, מי שזוכר את פרשת בראשית, רש"י הראשון בתורה, אומר שמן הראוי היה לפתוח את התורה מהפסוק הזה שקראתי עכשיו. הפסוק שזה המצווה הראשונה בתורה, בסדר, למה בכל זאת פתח מבראשית, יש לזה את ההסברים, אבל יש פה כבר איזה הנחת מוצא. יש משהו בפרשה הזו, בפרק הזה, במצווה הראשונה בתורה, משהו שהוא מאוד מאוד מרכזי בכל החיים שלנו, ובואו ננסה להכניס את זה בזווית של עם ישראל וגם ברמה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. קראתי לשיעור הזה בכותרת כזה, ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אל תתעסקו עם העם היהודי. בסדר, חיפשתי איזה כותרת קצת פרובוקטיבית, אז זה המקסימום שמצאתי, שזה קשור גם לעם היהודי בכללותו, וגם כאמור לכל אדם שהוא בן חורין, שהוא חי כמו יהודי. ומה שאנחנו רואים פרשת בו, זה כאמור הלב של יציאת מצרים. יציאת מצרים היא מתחילה כבר בפרשת שמות, שמשה רבינו מגיע לגאול את עם ישראל, ממשיכה בפרשת וארא, פרשה הקודמת שראינו 7 מכות מתוך 10 מכות, פרשת בו, יש לנו את 3 מכות, ואחרי זה את הלילה של היציאה, שזה כולל גם את מכת בכורות, אבל את קורבן פסח, את ההכנות, עשיית המצות, היציאה מחיפזון, וכל שאר הדברים שמרכיבים את יציאת מצרים. ואז כאמור זה ממשיך בפרשת בשלח, קריאת ים סוף, ויעשי, יתרו, קבלת תורה, בסדר, יש כאן עוד הרבה דרך ארוכה לפנינו, אבל עדיין פרשת בו, יש בתיאורים שבה, במצוות שבה, דברים שהם הפכו להיות הלב של יציאת מצרים. וכאן אני מזכיר לכולנו, שאנחנו לומדים על יציאת מצרים, אנחנו לא לומדים רק על הצד ההיסטורי של יציאת מצרים, שזה פפשט, היה עם ישראל, אבות אבותינו, היו משועבדים באיזה מקום גיאוגרפי שנקרא מצרים, והיו במצוקה, בחומר ובלבנים, ובאיזשהו שלב נגלו ויצאו לחירות. מה זה לחירות? כוונה שמהיום לא פרעה אומר להם מה לעשות, אלא הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. זה יציאת מצרים בהבנה מאוד מאוד ראשונית, אפילו גם מי שלומד את יציאת מצרים ברמה הזו, יכול לקחת את זה לכל מיני כיוונים של חופש וחירות במשמעות הלא נכונה של הביטוי הזה, שבן אדם עושה מה שהוא רוצה, והנה, זה המסר של יציאת מצרים לדורות, שבן אדם אין לו שום מחויבות ושום משהו שהוא צריך להתיישר אליו, לא זו כמובן הכוונה של התורה. יציאת מצרים זו יציאה מהמיצרים. מיצרים זה דברים שלוחצים אותנו בכל דור ודור. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכל דור יש את המיצרים, את הלחצים, את השיעבוד של האדם, למה? לא רק לגורמים חיצוניים כמו פרעה, או בכל דור את הצורר שלו. כן, אז פעם זה היטלר ופעם זה חימינאי, ובסדר, זה כמובן נכון, אבל יש לבן אדם גם את ה שיעבוד האישי שלו, סליחה, כל אדם יש לו את המיצרים האישיים שלו. בכל דור ודור, בכל רגע ורגע, אנחנו נמצאים בשיעבוד, שהעולם החומרי, זה הכוונה השיעבוד בחומר ובלבנים, העולם החומרי, הוא מנסה לשעבד אותנו, מעביד אותנו בפרח, בפרח, דיברנו על זה פעם שעברה, לפעמים כאילו זה מפתה את האדם, וואו, איזה יופי, אני משתעבד עכשיו למשהו שהוא אומנם עבודה קשה, אבל זה עבודה קשה שאני מקבל ממנה כסף, ומקבל ממנה מעמד חברתי, ומקבל ממנה הנאות, והדבר הזה מביא את האדם לבנות ערי מסכנות לפרעה, ממסכן אותו, הופך את האדם לרדוף אחרי רק האבלי העולם הזה, ויציאת מצרים זה לצאת מהעמדה הזו. להיות בן חורין, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מי שאין לו על גביו כי עם השם אלוהיו. אנחנו לא יצאנו ממצרים כדי להיות חופשיים במשמעות של לעשות מה שאנחנו רוצים. אלא יציאת מצרים זה בכל דור, בכל רגע, איך אדם יוצא מכל השכות הדעת, מכל הדברים שמשעבדים אותו ונותנים לו לפעמים אשליה של חופש. לפעמים אדם צריך להשתחרר גם מזה שהוא חושב שהוא חופשי. ויציאת מצרים זה למצוא את מה האמת בעולמו של הקדוש ברוך הוא, קרי, תעבדון, כמו שאומר משה, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מעמד הסנה, שאתם יוצאים בסוף מה המטרה, תעבדון את האלוהים על הער הזה. זה המטרה. המטרה להגיע להר סיני, המטרה היא לא רק להשתחרר מזה, מלהיות עבדים לפרעה. ואיך זה נעשה? אז כאמור, ראינו עד עכשיו את שבע המכות מתוך עשרת המכות, ומה שניסינו להסביר פעם שעברה, וזה מתחבר גם לשלושת המכות שנתנו לנו בפרשת בו, שעשרת המכות זה לא רק איזה תיאור של כל מיני אפקטים שהיו בזמנו, וגרמו לכך שוואי, הטבע השתנה, אז... אז סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יצא ממצרים. אלא, כמו שמסבירים המפרשים, בעיקר עמדכם, אני ממליץ לכם ללמוד את המהר"ל מפראג בגבורות השם, בספר גבורות השם על הפרשיות האלה, הוא מסביר את זה בצורה מאוד מופשטת ועמוקה. מרסרת המכות זה בעצם עשרה ממדים שהעולם הזה קורס למי שלא יוצא ממצרים. מי שלא יוצא ממצרים, אז המים הופכים לדם, כן? מקור החיים שלו. מה שאמור להחיות אותו, הופך למוות. המשגנו את זה גם, שרואים את זה באומות, שיש איזו דיקטטורה של רשע, שהרבה פעמים גם, בסוף הנוזל שהיה אמור, כאילו, מה שהיה אמור לתת להם את החיים למדינה, בסוף הופך למוות. כן, לאיראן, יש להם נפט, ובנפט הזה משתמשים רק לטרור, ולקיצור, בסוף קורסים לתוך עצמם. צפרדיה, דיברנו שזה הרעשים, כן, זה הקרקור הזה של איסורי המצפון, או להבדיל, הרשתות החברתיות, אנשים כאילו, שאדם מנסה להישאר משועבד, המציאות מתקוממת נגדו, הוא לא יכול להמשיך לישון, הצפרדיים באים במשכבותיך, בחדריך, במיטתך, אדם רדוף כל הזמן עם תחושה שהולכת ומתגברת, שהוא לא בסדר הנכון, כן, צריך להיכנס לליל הסדר, מה שנראה פרשת בו. הוא נמצא מופרע, הוא משועבד לפרעוניות, משם זה מגיע לקינים, שקינים זה הקרקע, האפר האדמה הופך לקינים, כן? האשליה של היציבות בעולם הזה, היא גם מתפוררת מתחת לרגליים של מי שלא יוצא לחירות, מי שמשועבד ליצרים שלו, בסוף יראה שכל מה שהוא בנה עליו קורס, וזה מביא לערוב לבעלי חיים טורפים שמתערבים בתוך החיים של האדם. כל הפחדים של האדם שהוא חשב שהם יישארו שם מעבר לגבול, החיות הטורפות יישארו שם בג'ונגל, אז בסוף אם אדם לא יוצא לחירות, החיות הטורפות מנסות להיכנס פנימה. בסדר, עושים לך פה 7 באוקטובר, נכנסים לך חיות טורפות אם אתה לא בן חורין, אם אתה לא מבין מה הקדוש הוא רוצה ממך. זה ממשיך אחרי זה עם שכין, סליחה, דבר, שזה הרכוש של האדם, כל המקנה. אדם אומר, טוב, יש לי קניין, יש לי כסף, יש לי נכסים, זה מה שמחזיק אותי בעולם הזה. אדם שלא יוצא ממצרים, אדם שמשועבד לצדדים הנמוכים של האישיות שלו, בסוף כל הרכוש הזה גם הולך ונגמר. אדם מסיים את חייו, מה הוא יעשה עם כל הכסף והזהב שהוא רכש, אם זה לא מבטא משהו אמיתי יותר. משם זה ממשיך לשכין, שכין זה כבר אוויר, זה כבר מדרגה, אומר המהר"ל, של אדם מנסה למצוא נחמה בתרבות, אומר, טוב, אני הכסף הלך לי, חיות טורפות מסתובבות, אבל אני, יש לי תרבות, אני פילוסוף, יש לי כל מיני אידיאולוגיות חילוניות שמחזיקות אותי. שום דבר, שכין פורח הבבועות, אתה יודע, כמה תרבות שלך היא קורסת, משל זה המשיך לברד, שזה המכה האחרונה של פרשת ועירה, שמגיע מבחוץ, אש ומים, כן? קרח מעורב באש, שנופלים על המצרים, זאת אומרת, המציאות החיצונית, כוחות שונים, גם שהם מנוגדים בדרך כלל, הם משלבים פעולה כדי למוטט את המצריות. אין, אדם מרגיש שהמציאות כולה תוקפת אותו מכל כיוון. אדם, מכאן ומכאן. והם שוב ממשיגים את זה לרמה הבינלאומית. כן, ברגע שרשע, דיקטטורת רשע קורסת, כולם בסוף נגדם. בסוף הכל מתהפך עליהם. זה כאמור היה פרשת ועירה. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרשת בו. אז פרשת בו, מה אתכם, היא מחולקת לפרקים י' י' א', שזה שלושת המכות שנותרו, ואז, שני המכות שנותרו, ואז פרק י' ב', שזה הפרק של שבו אנחנו נתמקד. אבל לפני זה רק בצעים בכל זאת פתור בלא כלום אי אפשר. מכות האחרות שנותרו זה הרבה, בסדר? זה נראה פרשת בו. הרבה זה יצורים קטנים שמחלים את העתיד. אתם יודעים מה עושה הרבה? הוא מחלה את כל הירק. כן, עכשיו הנה היה הרבה, בסדר, יש לי עדיין במחסן יש לי כיכרות לחם, כן. אבל אם אתה לא יוצא לחירות, הילדים יעזבו אותך, אתה מבין? הצעירים יברחו מפה. אין עתיד למצרים, אין עתיד לדבר הזה. ומשם זה ממשיך לחושך. כן. איפה זה? כן, ושם זה המשיך לחושך, חושך. קיצור, חושך. בדידות. אדם מוצא את עצמו, לא ראוי שאת אחיו שלושת ימים, אדם עם עצמו, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, איך שלא נקרא לזה. ומשם מגיעים למכת בכורות, שזה ניגע תקף, איך, למה הבכור זה המכה שמפילה. טוב, כל זה היה כי ההקדמה. ועכשיו, כאמור, אנחנו מגיעים אל פרק י' ב'. פרק י' ב' הוא כאמור הלב של יציאת מצרים, פרשת בו, המצווה הראשונה בתורה, ומשם מקבלים פה כמה מצוות ליציאת מצרים. צריך להבין, יציאת מצרים, אמרנו, זה יציאה לחירות. במה זה בא לידי ביטוי? שהאדם הוא בן חורין. אם שמתם לב, כבר בתחילת הדרך, בפרשת שמות, שפרו מסמן את עם ישראל כאויב, מה הוא אומר? מה החשש של המצרים מעם ישראל? הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו, והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שוננו ועלה מן הארץ. ואת הנחת המוצא של פרו, שעם ישראל לא יכול באמת להילחם במצרים. עם ישראל לא ימרוד בעצמו, עם ישראל לא ימוטט את מצרים, אלא מה? אם יבואו גורמים חיצוניים, תבוא אלינו מלחמה, אז עם ישראל יהיה מה שנקרא גייס חמישי. התפיסה המצרית כלפי עם ישראל, ובצדק, שעם ישראל זה עם של עבדים. עבדים זה לא אנשים שנוקטים יוזמה. זה לא אנשים שפועלים במציאות בצורה גלויה. אלא הם בשולי ההיסטוריה. כן, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הוא שם בדיאלוג הזה בין המלך לחבר, אז אחרי שהחבר שהוא מייצג את היהדות מספר למלך מה זה עם ישראל, איך יש פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, איזו תפיסת עולם שמנהלת את העולם הזה והעתיד זה בית המקדש וזה, שואל אותו המלך, אם זה ככה, הוא אומר, אז איך אתה מסביר את זה שאתם עכשיו בגלות שפלים ומדוקאים? איך זה קורה? עונה לו רבי יהודה הלוי, מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. צודק. כאשר אדם הוא לא פעיל במציאות, הוא יכול לדבר דיבורים יפים, אתם מבינים? יש לו תיאוריות מאוד יפות איך לנהל את העולם. אבל זה שאתה לא מצליח לממש בחיים שלך את התיאוריות האלה. אתם מדברים שיש לכם, היהודים, איזו תפיסת עולם, איזו אמונה שהיא נותנת לבני אדם את העושר ואת ההצלחה ואת, ואת הנצח והכל. אבל תראו איפה אתם נמצאים. אומר שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. זה הפוך מהתפיסה הנוצרית. התפיסה הנוצרית אומרת, ככל שאדם הוא יותר בזוי, ככל שאדם הוא יותר מסכן בעולם הזה, זה מראה שאלוהים אוהב אותו יותר לעולם הבא. א', אתם מבינים שזו שיטה טובה לכל מי שלא מצליח בחיים, לספר שאלוהים אוהב אותו יותר בעולם הבא. זה אומר הירושלמי, כל הרוצה לשקר ירחיק עדותו. זאת אומרת, שמע, כל מה שאני עושה נכשל, כל התפיסת העולם שלי, כל התחזיות שלי נכשלות פה בעולם הזה, אבל תדעו לכם שבעולם הבא אני צודק. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אבל יש פה משהו עמוק יותר. זה לא רק ש... כאילו אי אפשר להוכיח דברים ששייכים לעולם הבא. זה משהו עמוק יותר. זה שעם ישראל, כן, הוא משועבד במצרים, והוא איזה משהו שאף אחד לא שם עליו. יודעים? שגם החשש הגדול זה שמה הוא יהיה פה איזה גייס חמישי. זה מראה שכביכול אנחנו עדיין לא מממשים את הייעוד שלנו בעולם. עם ישראל לא אמור להיות מסכן. ואם תרצו בהקבלה לרמה האישית, זה שאדם הוא מדוכה בייסורים, כן? שום דבר לא מצליח לו בחיים. לא משפחה, לא עבודה, לא זה וזה וזה. שוב, אנחנו לא נכנסים חשבונות שמיים. יש בוודאי דבר כזה, שהאדם צדיק ורע לו, והקדוש הוא עושה את החשבונות של משלם לו את עונשו בעולם הזה, כדי לקבל שכרו בעולם הבא. אבל זה מה שנקרא התירוצים. זה כבר שלב ב'. המיינסטרים, המציאות הטובה והנורמלית היא, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. כן, טוב לב משתי תמיד. בניך, איך זה אומר שם? בניך כשתילי זיתים, שמים לשולחניך. אשתך, לא. אשתך גאיפה פיה בערכתי ביתך. בניך כשתילי זיתים, שמים לשולחניך. הנה כי כן יבורך גבר, יראה השם. ואת המציאות האידיאלית והשלמה היא שאדם מופיע בעולם הזה. זה נקרא להיות בן חורין. לצאת ממצרים, אתם מבינים? זה לא רק להיות באיזה מציאות מוסרית כזו, קלושה, שמרחפת לה במציאות ומדי פעם נובחת. כן. כלבים נובחים והשיירה עוברת, חביבי. כאילו, כמו שאני מדגיש פעם אחרונה, ברור שיש מצבים זמניים, וככה באמת עונה רבי יהודה הלוי לחבר. ותקשיב, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של גלות, תקופה זמנית. שעם ישראל הוא שפוף ונתקה, ויש לבן אדם תקופות כאלה בחיים. בן אדם עכשיו לא תמיד הוא מצליח, ולפעמים בבן אדם פרטי זה גם יכול להיות כל החיים שלו. יש גם דברים כאלה. אבל עכשיו שמדברים על הנצח של עם ישראל, מצב האידיאלי זה ימי בית המקדש, ימי מלכות שלמה, ימי דוד המלך. זה מציאות, העיר רבתי עם, כן? שהכל תוסס וחי ומלא. עכשיו אנחנו נמצאים במציאות זמנית, אבל אין מה להיות גאים במציאות הזמנית הזו. ולכן, מגיעים לפרשת בו. בו אל פרו. תבוא עכשיו, מה שנקרא, ללב המאפליה. בסדר? מספיק עם, מה שנקרא, לשחק משחקים מסביב. אנחנו עכשיו נוגעים בנקודה. אתה יודע מה זה להיות בן חורין? להיות בן חורין, להיות עם שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, זה לא איזה המסכן כזה של עבדים, שאולי הוא גם מצטרף אלינו למלחמה. אלא מה שאנחנו נראה פה בפרשה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. לשם, זה הנקוד. נוכחות במציאות. שימו לב שאגב, בני ישראל יוצאים ביד רמה, זה כתוב בלשון הווה מתמשך. בניגוד לכל הפסוקים שם, נכון? וינצלו את מצרים, וישאלו אישה מעת ראותה, שזה לשון עבר. בני ישראל יוצאים ביד רמה, זה לשון הווה מתמשך. כל הזמן יוצאים, אתם מבינים? זה לא משהו שהיה פעם. אדם שרוצה להיות בן חורין, הוא צריך להיות נוכח במציאות. חשבתי על זה השבוע, ש... שימו לב לתופעה מעניינת. עכשיו שאנחנו רואים מולנו את הקריסה של איראן, בסדר, אני לא יודע בדיוק אם זה יהיה עכשיו, זה יהיה עוד חצי שנה, יהיה עוד יומיים, לא יודע, אבל המפגינים נגד איראן, הם הרבה פעמים נושאים איתם דגלי ישראל. דבר מעניין. גם שהיה לפני שבועיים החטיפה של המדורו, כן, של בנצואלה, זה עוד איזה דיקטטור סוחר סמים, אז הנשיאה שהחליפה אותו, שהיא גם הבנתי איזה דיקטטורית בעצמה, היא נתנה שם נאום, ובנאום היא השימה את הציונים שחטפו את מדורו. היא אומרת, הפעולה, תראו לראות את ההקלטה של זה, אומרת שהפעולה שהאמריקאים חטפו את מדורו, היה בה גוון ציוני. כאילו, אני לא יודע איך מתרגמים את זה, זה התרגום שהיה שם, אני לא יודע מה התכוונה בדיוק, אבל כאילו, יש שם טביעות אצבע של, של הציונות. עכשיו, זה דבר מאוד משונה. כאילו, מה שנקרא, מה עשינו לך? איפה אנחנו קשורים פה לאירוע? איראן, אנחנו עוד איכשהו מבינים. אתה מדבר על זה. איראן זה מי שמבין לעומק, מה שממוטט את איראן זה עם ישראל. כן, אבל אנחנו חטפנו את, כאילו, מכל מה שיש לה להגיד על הפעולה הזו, זה על ישראל, מה? תשובה. היהודים מעורבים בכל מקום. זה משהו שהוא עלילה אנטישמית עתיקת יומין. כן, לפני 150 שנה, 200 שנה, היה מושג ידוע שנקרא פרוטוקולים של זקני ציון. כן, מתחילת המאה ה-20. שהצאר הרוסי רצה להסיט את את האבון נגד היהודים, אז המציאו כזה שיש איזה חוברת, זה משרד התעמולה הרוסי עשה, שיש כאלה מועצה של זקני ציון, מועצה של יהודים שהם שולטים בעולם, והם עושים את כל המלחמות, הם שולטים בכסף, הם הכל. עכשיו, ברור שזה עלילה, אבל ראיני, יש פה נקודה נכונה. העם היהודי הוא משמש השראה לכל העולם כולו. לאורך כל ההיסטוריה. כל פעם שאנשים יצאו למלחמה, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהמוסר היהודי, זה הגיע מהתורה, מהתנך, מיציאת מצרים. זה מה שכונן את כל האתוסים הלאומיים של חופש וחירות, ואחרי זה בנצרות ובאסלאם. אבל זה היה בצורה כמו שאמרנו בהתחלה. בזמן הגלות, הנה, אם בני ישראל אב רצו ממנו, יש פה יהודים, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על סוננו ועלה מן הארץ. זאת אומרת, היהודים משפיעים, אבל הם משפיעים כזה בצורה פחדנית. אתם מבינים? היהודים הם כזה, הם מציירים אותם כמו תמנון כזה, שעובד את העולם. איזה יצור פחדני, שאין לו מדינה, הוא לא באמת חמש שלו, ועם הכסף שלו, הוא שולח אחרים להילחם. הוא שולח אחרים ל... היום זה שונה. היום שאנחנו חיים במדינת ישראל, שבמובן מסוים יצאנו ממצרים בדור שלנו, היום זה משהו אחר. היום הסיבה שמניפים דגלי ישראל באיראן וכאות כאלה, ונצואלה, היום המילה ציונות, המילה מדינת ישראל, היא הפכה להיות מילה נרדפת לאומץ ולמלחמה אקטיבית נגד הרשע. שוב. עוד, בכל העולם היום, כל העולם הפרוגרסיבי, כמו שאנחנו נוהגים לחנות את זה, בתרבות העלובה הזו שהשתלטה על העולם המערבי ב-30 שנה האחרונות, שאין אמת ואין שקר, אי אפשר להילחם נגד הרשע, כי אין דבר כזה רשע, וכולם רופסים ולא מייזים להילחם. המלחמה שעכשיו הייתה, מלחמת התקומה, מלחמה שעשתה פה game changer. עם ישראל עמד ונלחם. נלחם וניצח. אגב, יש עוד עמים שנלחמים. האוקראינים גם נלחמים יפה מאוד מול הרוסים, אבל הם מפסידים. מדינת ישראל, כאילו, מפסידים. חצי קלאץ', מה שנקרא. מדינת ישראל זה דבר שאין דבר בהיסטוריה. מדינה שהייתה צריכה להילחם בשבע חזיתות מול כל העולם. ניצחה ב... שוב, זה דבר ש... אני יוצא קצת, אם נלך כולם קצת, יוצא לי לקרוא פה ושם דברים שכותבים בעולם. עוד פעם, יש אנטישמיות אדירה עכשיו בעולם. מפחדים ממדינת ישראל. אבל זה רק הקליפה. בעומק העניין, יש איזה הערצה כלפי מדינת ישראל. זה משהו לא ברור, אנשים מפחדים בזה, זה יחסי הערצה ופחד בעת ובעונה אחת. יש פה איזה מדינה ששבעה וחצי מיליון יהודים, שהם גם מנצחים צבאית, גם מצליחים כלכלית, גם, קיצור, כל אשר הם עושים, השם מצליח בידיו. זה דבר שזה יציאת מצרים. וזה מה שקורה, אתם יודעים, פרשת בו. פרשת בו היא מדברת על נקודה הזו. לא רק שיש עם בני ישראל, בסדר, הבנו, יש איזה כמה עבדים מסכנים, עם מסרים טובים, וזה שיש בעולם אנשים טובים, אנשים מוסריים, אנשים שרוצים שיהיה טוב בעולם, זה נכון. רק שהאנשים האלה הם בדרך כלל מסכנים, הם בדרך כלל משועבדים. ואז יש את הפסיכולוגיה התת-הכרתית של התרבות, שאומרת, אם בסוף מה שיוצא מכל הדיבורים היפים האלה, זה להיות עם שפוק, כן, בנצרות יש תיאוריה שלמה כזו, שנקראת שפלות ישראל, שהכנסייה, שאחד ההסברים של הכנסייה, איך זה שהעם היהודי שורד, והוא לא מושמד לגמרי, הרי לפי הנצרות היהודים הם מרדו באלוהים, אז אחד ההסברים הוא שאלוהים השאיר את היהודים בכוונה בגלות, כדי שהם יהיו שפלים, וככה הם, זה יהיה מה שנקרא, הם ישמשו כאיזה עדות נצחית למי שמתנגד לאלוהים, כן, לגנאי. מי שהמציא את זה, זה לא נוצרי, זה היה איזה אפיון, לא, נקרא איזה פילוסוף יווני, שהוא ככה, הוא כבר בעת הקדומה, באלכסנדריה שבמצרים, הוא הוציא ספר שלם אנטישמי נגד היהודים, כזה היה האנטישמי הראשון, שזה הוא בא ואומר, הוא אומר, האומה הזו שאומרת שהם הבנים של אלוהים, הם תראו אותם, איך הם שפלים, נתקעים, אחרי זה גם הרומאים פיתחו את זה מאוד, קיקרו, היה זה נאום, נועם רומאי, שגם ככה, כל הזמן צוחק על היהודים, תראו את ה... ואחרי זה הנצרות הפכה את זה, ברגע שקמה מדינת ישראל, היה פה משהו, בעיה, התיאולוגיה הנוצרית היא מסתבכת עם הסיפור הזה, של מדינת ישראל. לא ברור להם איך אפשר לאכול את הדבר הזה. כאילו, הם הצליחו איכשהו להשלים עם זה שאלפיים שנה היהודים שורדים, אבל זה בתנאי שהם למטה. גם האסלאם, כידוע. היהודים צריכים להיות דימים, צריכים להיות נחותים. ויש פה איזה משהו שהוא, זה השורש של האנטישמיות היום, במודרני. כאילו, את מבין, זה, פעם האנטישמיות הייתה בגלל שאנחנו חלשים. עכשיו האנטישמיות היא בגלל שאנחנו חזקים. בסדר, אז אני לא עכשיו בדיון איך פותרים את הבעיה של האנטישמיות, זה לא מעניין אותי. מה שאני אנסה להסביר זה שפרשת בו היא מספרת איך היהודים הופכים להיות מחלשים לחזקים. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. המצווה הראשונה שעם ישראל מקבל על עצמו כאומה בת חורין, זה לעשות לוח שנה. יש לכם חודשים. שוב, תגידו, מה... בסדר, חודשים זה איזשהו כלי שאיתו אני יכול לנהל את הלוז שלי. יותר מזה. אנחנו רואים בתורה כמה זה קידוש החודש, וזה... מצוות קידוש החודש זה לא סתם מצווה הראשונה בתורה. כאשר אין חודשים, כאשר אין את ה... לוח שנה, אין זמן, אתם מבינים? עבדים זה אנשים בלי זמן. מה זה זמן? זמן זה היכולת לסמן תהליך של התקדמות. לפני יומיים הייתי במקום X, ועכשיו אני נמצא במקום X פלוס אחד. עבד, אין לו זמן. מבחינת עבד שהוא תלוי באחרים, אין לו לאן להתקדם בחיים. הוא כל החיים מסתובב סביב העבודה שלה. כן? יש כזה מיתוס יווני, סיזיפוס, כן? שהיה האלים כעסו פעם על איזה מישהו, סיזיפוס נתנו לו עונש, הוא ייקח אבן, יעלה אותה עד ראש ההר, ואז האבן מדרדרת, ואז הוא שוב מעלה אותה לראש ההר, ואז היא שוב מדרדרת, ככה עד קץ כל הימים, מזה הביטוי... כן, צהל למדו מזה, כן. רספים בצהל למדו מזה, איך לעבודה סיזיפית, לעשות דברים שאין להם. עם ישראל במצרים, כל עוד הוא עבד, אין לו זמן. בן חורין זה האדם שיש לו זמן. זאת אומרת, יש לו איזה תהליך של התקדמות בחיים שלו. כשאדם רוצה לצאת מהמיצרים שלו, כשאדם רוצה לצאת שוב מלהיות איזה פסקול שולי בהיסטוריה, רוצה לחיות, ודבר ראשון צריך זמן. זמן זה מילים אחרות, מטרה בחיים. זה הרעיון של לצאת ממצרים. אתם הולכים לעבוד את האלוהים על ההר הזה, אתם מבינים? נגמר העידן הזה שאתם מסתובבים סביב עצמכם. אחרי זה יהיה בעיה, אתם תפשלו, ועד שצריכו 40 שנה להסתובב במדבר, עד שתיכנסו לארץ נושבת, יהיה עוד ירידות בדרך. אבל ברמה העקרונית, איפה החידוש, החודש הזה לכם ראש חודשים, בזה שמופיע הזמן בעולם. זה דבר ראשון, מה שהופך אדם פרטי ואומה, מפסיבים לאקטיבים. ככה יהודי מתעורר בבוקר. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא אדם שהוא עבד, עבד ליצרים שלו, עבד לתאוות שלו. אין לו זמן. אין לו זמן, או שאין לו זמן במשמעות שהוא כל היום סביב התאוות שלו, או שאין לו זמן במשמעות שאין לו בשביל מה לקום בבוקר. מה זה משנה? היום, מחר, אחור, אתה כבר בין 40. מה קורה? עוד לא סיימת את השס. עוד לא מימשת את הנקודות שאתה צריך לעשות בחיים. מה אתה? אתה עבד לזמן. השיר הידוע של רבי יהודה הלוי. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם, הוא לבדו חופשי. אתה שולט על הזמן שלך. זו עבודה מוסרית. תבין, מציאת מצרים, כמו שאמרנו, זה לא רק מהלכים היסטוריים, מטה-היסטוריים, אמר, מה אישי? האם לאדם יש לוז במהלך היום? האם יש לו סדר ביום שלו? או שהוא מתגלגל לו. ואז זה ממשיך הלאה. דברו אל כל ידת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, שוב, יום מדויק, בעשור לחודש הזה, לא, אני אומר לכם תאריך, שנסבר עליו, זה גם יוד ניסן, יש לכל תאריך את המשמעות שלו. בעשור לחודש הזה, ויקחו לכם איש סה לבית אבות, סה לבית. כן, סה זה היה האלוהים של המצרים, נכון? שוחטים את האלים של המצרים. למה הסה היה האלוהים של המצרים? המצרים, שהם הביטוי לעובדי האלילים, סה זה בעל החיים שבאינסטינקט, מה שנקרא, איתים להם. סה זה בעל חיים שמסתובב בבעגלים. עדר כבשים. סה, כבש, אותו רעיון. בעל חיים כזה שהוא מתגלגל לו בעולם. זה אנשים מאוד אוהבים, סה, לא סתם המצרים מחרו בסה. כן, סתם הפשט, כי הסה הוא זה שבילם את הבשר, הוא זה שהיה הבעל חיים שם הכי בריבוי הטבעי שם הוא היה. אבל סה זה משהו שהוא לא מאיים. תבינים, זה לא שאתה לא מגדל אריה בבית. אתה מגדל סה, כבס כזה. מה? אתם רוצים, היום מקבילה של סה זה כלבלב. זה יצור קטן כזה, ש... פאפי. נותן לך אשליה של שליטה בחיים. אשליה שהנה, החיים שלי מתגלגלים, עוד יום עובר, ועוד יום עובר, ועוד יום עובר. והכל טוב. כבס. ואז, מה עושים? והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, אומרים חזל, 4 ימים, אתם לוקחים את הסה, שכל המצרים יראו ויוציאו את העיניים. נכון, לזה עושים שבת הגדול, אנחנו עושים לחג הפסח, שהמצרים רואים איך לוקחים את האלוהים שלהם, ואף אחד לא מעז לעשות כלום. בני ישראל הישנים של תחילת פרשת שמות, הם לא היו עושים דבר. מי שהוא עבד, נראה לך שהוא ייקח את האלוהים של האדון שלו וישחוט אותו? איפה? אנחנו עבדים למצרים, והמצרים עובדים את השה, אז אתה תיקח את השה של המצרים? זה המהפך שקורה פה בימים הללו שלפני חג הפסח. תיקח את השה. אל תפחד מהמצרים. זה בן חורין. ייקח את החיים ה... הפסיביים, השקטים, הלא טובים האלה, כן? שאתה שפוף ואתה לא משאיר חותם ולא כלום, ותשחוט את זה. ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. לוקחים את הדם ומפגינים את זה כלפי חוץ. יהודים מסכנים בגלות לא שמים דם על המשקוף. הם מנסים להסתתר. עכשיו תדעו, עלילות הדם, עלילת דם הקלאסית, הרי זה שהיהודים לוקחים דם ומשתמשים בזה למצות. זה בא מכאן. אסוציאטיבית לאנטישמים בעולם, איכשהו זה יסתדר, שבחג הפסח היהודים מתעסקים עם דם, ויש שם גם מצות, אז כבר עשו מיקס, עשו מיקס של הכל. אבל שימו לב, יש כאן איזה באינסטינקט לאומי, הגויים מרגישים שאז זמן להעליל עלילות על עם ישראל, זה לפני חג הפסח. היית אומר, בוא תעלילו עלילות, מה הבעיה? אתם רוצים שכל היהודים כאילו יחד ונתפוס אותם? לכו בראש השנה. ראש השנה זה זמן טוב. כולם בבית כנסת, תפסו אותם. אני יודע, תשעה באב, כולם בוכים בבית כנסת. זה הזמן לבוא ולעליל עלילה, אני יודע מה, שהיהודים בוכים כי הם הרגו את ישו. לא יודע, משהו כזה. איכשהו יצא בהיסטוריה שהאנטישמיות מתנקזת סביב חג הפסח. כי סביב חג הפסח, תבינים, זה מה שקורה בעולם. המשפט הידוע של הרב קוק, יכול להתישו, נחילה, יש לנו זה משהו. תודה. זה, תביאו פה. יציאת מצרים, אומר הרב קוק, תישאר לעד האביב של העולם כולו. יציאת מצרים, חג הפסח, זה הזמן, תודה. זה מותר לחתוך מצלמה למען טישו, זה מותר. תודה רבה. יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. אביב זה הפריחה. יש משהו שהפריחה מתחילה בעולם. הגויים מזהים שזה קורה משהו בעם ישראל. ואז מתקומם כל האנטישם. בסדר, יש לי, תודה כבר. לא. תשאיר את זה לספר בהמשך. אני אצטרך. ואז, אתם מבינים, זה מוצאים עכשיו את עלילת הדם. עלילת הדם הזו על מצות זה הרי משהו הזוי מכל קנה מידה שהוא, כאילו, מאיפה הגעתם לזה? יש לזה הרבה הסברים שנובעים מהפסיכולוגיה גם של הנצרות, שלפי הנצרות הרי בטקס המיסה שלהם, של הקתולים, אוכלים לחם הקודש, כאילו אתה אוכל כביכול את הבשר של ישו, ואתה שותה יין, אתה שותה את הדם של ישו. זה בנו על כל מיני תקסים פגנים, שהנצרות שהתחילה את ערכה, אז היא התערבבה עם כל מיני דברים שרצו למשוך את העובדי אלילים, אז עשו להם איזה חצי עבודה זרה, חצי מיסה, חצי... בסדר, אז יש לזה הסבר, אבל יש פה משהו שהוא עמוק יותר. יש משהו בחג הפסח, שמתחבר לזה שהיהודים מפגינים את הדם על... מה שנקרא, על מפתנות הבתים. אנחנו לא מפחדים ממכם. אז בגלות זה היה בדיוק הפוך. היהודים מאוד פחדו בחג הפסח. היו עושים שם, נכון, כל הסיפורים הידועים, ימי האנקוויזיציה והנוסים וכל הזה. היום במדינת ישראל, שום דבר. עם ישראל יוצא לחירות. ואז זה ממשיך. מה עושים עם הקורבן פסח הזה? מורחים את הדם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש. ומצות על מרורים יאכלו. דבר ראשון, צלי אש, מסביר המהר"ל. מה זה צלי? צלי, יש שתי דרכים לאכול בשר. דרך אחת זה לבשל אותו. לבשל זה מכניסים את הבשר למים רותחים, וזה מרקח את הבשר, זה מפזר אותו. ויש דרך אחרת, לשים את הבשר על האש, מה שאנחנו קוראים, ואז זה שואב את הנוזלים, וזה מקווץ את הבשר. העמדה הנפשית של בן חורין, אתם מבינים? זה העמדה הזו. דריכות. העמדה הנפשית של אדם שהוא עבד, עבד לתאוות שלו, זה בשר מבושל. כן, לא חס ושלום, לא נכנס פה לצד הגסטרונומי. כל אחד משהו... פשוט, אתה יכול להראות שבעם ישראל התקבל לעשות על האש, אני חושב על זה. ביום העצמאות עושים על האש דווקא, ולא בשר מבושל. אז כנראה זה חלק מה... הרב שירקי יש לו על זה איזה מהלך שעל האש ביום העצמאות זה חלק מהלאומיות הישראלית וזה. טוב, אני לא עד כדי כך הולך לשם, אבל ברמה העקרונית, בקורבן הפסח, אני ככה מסביר שם המהר"ל, אצלי ישו קורא לזה, זה משהו מגובש. כן, הוא מדבר גם על עם ישראל, שעם ישראל הוא הופך להיות אומה. עוד פעם, אני אנסה להסביר זה, שלהפוך להיות אומה, להפוך להיות בן חורין, זה בא יחד. ובשני המקרים, שאתה לוקח הרבה פרטים ומחבר אותם יחד, זה יוצר את העמדה הזו של האקטיביות. שוב, פסיביות, זה כל אחד מתפזר לכיוון שלו. גם בכוחות הנפש. היד פה והרגל פה, בפישוט, פישוט ידיים ורגליים, נכון? ככה, על המיטה. לא סתם עם ישראל, קושר את הכבש של המצרים למיטה, לקראי המיטה. מיטה זה ביטוי, שוב, לפסיביות, למאונח הזה, שאתה מפוזר לך בערפילים של הלילה, נכון? בחצות הלילה. מה? חצות הלילה נמצא בפנטזיות שלי, בחלומות שלי, במסכנות שלי, נטוף מתחת לסמיכה ומתפזר לי שם. עם ישראל, בחצות הלילה, אני יוצא מתוך מצרים. תפסו את עצמכם, גבשו את עצמכם, כל הפרטים יחד, ארגון, סדר. זה נקרא להיות בן חורין, זה עמדה נפשית של אקטיביות, של נמרצות. אל תאכלו ממנו נע. ולא נע מצד אחד, שזה גם איזו טבעיות פראית כזו, וגם בשל מבושל במים לא. כי עם צלי אש, ראשו על קרעה ועל קרבו. הכל יחד. לא להתפזר, שום דבר לא נשאר מאחור. אף אחד לא נשאר מאחור. אתם זה להיות בן חורין. לא מבטרים על שום דבר. ולא תותירו ממנו עד בוקר. והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. ככה. ככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקליכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. פסח משום פסיחה, דליגה. זה יציאת מצרים. יציאת מצרים, אל תתעסק עם העם היהודי. תתעסק. העם היהודי, שוב, העם היהודי בגלות, זה מפוזר ומפורד בין העמים, כמו שמה שרמן. אנשים מסכנים שמנסים לשרוד, ועוד פעם, מטיפים מוסר, והם איכשהו מאחורי הקלעים, הם באמת מנהלים את העולם, אבל הכל בצורה כזו מאוד מאוד עלובה, מאוד מאוד מפורקת. ואז מנסים להתעסק עם עם ישראל. ברגע שעם ישראל הוא בן חורין, הוא יוצא לחירות, וראו כל הגויים כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. ככה תסתיים הפרשה, שאנחנו שמים את זה, והיה לאות על ידיך ולתוטפות בין עיניך. את הפרשיות של יציאת מצרים תכניס פה תפילין, כן? זה ירו, ראו כל הארץ כי ירו ממך. זה מה שקורה היום בעולם. שוב, העולם היום, שוב, יש שנאת ישראל אדירה, אבל זה שנאה מתוך פחד. לא, גם בגלות זה הפחד, אבל שם זה הפחד כזה מאיזה משהו מיסטי, מאופל, איזה חבורה כאלה של מחשפים שמסתובבת פה בינינו, והם גיס חמישי, והם, מה הם עושים שם בכנסת שלהם, הם אוכלים מצות עם דם, זה היה הראש. בנקאים שלהם, כדי, מאחורינו, תוקעים לנו סכין בגב. היום לא. היום מדינת ישראל זה שם למעצמה צבאית. היהודים האלה, הישראלים, הם, איזה יפה, זה מאיזה, זה מישהו בארצות הברית, שכחתי כבר בדיוק. קיצר אומר, הישראלים אומר היום, זה הספרטנים של דורנו. הוא לקח את זה כמובן לתרבות המערבית. זה במשמעות הזו. קבוצה קטנה, אה? הוא כן, הוא דבר במובן החיובי. אנחנו יודעים, ספרטה זה לא כבוד גדול להיות מנה, אבל בהקשר הזה יש פה תמיד שקולטים בעולם. יש כאן איזה משהו של בני חורין, עם בני חורין. ואנשים היום, הם רוצים להיות חלק מזה. היום, הפעם זה היה, יש עם יהודי שהוא פה אפלולי ונחלולי וערמומי, והוא רוצה להרוג אותנו. היום יש מדינת ישראל, מדינה פורחת, מצליחה כנגד כל הסיכויים, ויש שם איזה משהו שגם אנחנו רוצים להיות חלק מזה. זה היום מדינת ישראל. זה היציאת מצרים. כן.
אז בטעניין שאתה לא משאר לך
כן, שהאדם הוא פסיבי, הוא מוותר על דברים. מוותר על הכבוד שלו, מוותר על הריחוש שלו, מוותר על האנשים שלו. מי שהוא חדור, משימה, בן חורין, הוא אוסף את הכל איתו. זה שילוב של פסיכולוגיה ותודעה. תראי לב, השפת גוף של אדם שהוא חופשי, אדם שהוא משועבד ליצרים שלו, שפת הגוף שלו היא כזו. שפת גוף של בן חורין, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. קצת כפופים, אנחנו, אין לנו אלא השם אלוהינו, בסדר? אנחנו לא הולכים בצורה שחצנית, בצורה חדורת מטרה. ואז זה ממשיך, ועברתי בארץ מצרים בלילה זה, והיקיתי כל בחור בארץ מצרים. זה המכת הבחורות. למה המכת הבחורות היא הביטוי לבן חורין? מה זה בחור? בחור זה הראשוניות של החיים. נולד הילד הראשון. המצרים סגדו לבחורות, כמו אומרים חזל, שפרו היה בחור, הם היו מעמדים פסלים של הבחורים. בחור זה כאילו האדם שהוא משועבד לעולם הזה, אומר, טוב, עזוב אותי רכוש, עזוב אותי צדר, צפרדע, אבל החיים האלה הם כאלה חיים מדהימים. הקסם הראשוני של החיים, השלום כיתה א', הרגע הזה ששווה לחיות בשבילו, זה מה שמחזיק אותי. עם ישראל אומר, אם אתה משועבד ליצרים שלך, גם הבחורים שלך בסוף מתים. מה אתה חושב? שהחוויה הראשונית הזו, כמה היא תחזיק לך? הבנו, הרווחת עכשיו הרבה כסף. אתה עכשיו נמצא באיזה רגע של הצלחה בחיים. הבנו, אתם עכשיו מתחת, אוהבים אחד את השני. אם אתם לא מחוברים לבן חורין האמיתי, עוד מעט זה ימות, מה אתה חושב? עוד חודש כבר תשתעממו אחד מהשני. עוד 5 שנים אתה תמצא את היצירה שלך. אתה חייב להיות משועבד לקדוש ברוך, למשהו שהוא נצחי. וזה הבן חורין האמיתי. מי שלא משועבד אפילו לבחוריות, לא משועבד אפילו לקסם הראשוני של החיים. ואז זה ממשיך. 7 ימים מצות תוכלו. שוב, מה זה מצה? בצק, אתם מבינים? זה החיים של האדם, זה האוכל. אבל יש 2 סוגי בצק. יש בצק פסיבי, שהוא תופח ותופח ומתפזר לו ומתרחב, קוראים לזה חמץ, מלשון החמצה. שאמרתי, בן אדם בגיל 35, מה קורה איתך? לא יודע, אני חי את החיים. כי אתה חי את החיים, זה יופי. מה אתה אומר? לא החלטתי עוד מה אני עושה בחיים. אני אדם בן 65, עדיין תר אחרי לבבי ואחרי עיניי אשר אני זונה אחריהם. יש פה איזה תאווה, יש פה איזה תאווה. יש לעומת הלחם המוחמץ, יש מצה. מצה זה לחם ממוצא, מדויק. 18 דקות, בגימטריה חי, מוציאים את הבצק מהתנור. זה להיות בן חורין, זה להיות אומה גדולה. פועלים במציאות. הלחם הזה, 7 ימים מצות אוכלו, וביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפשי מישראל. תפסיקו להיות מוחמצים, תפסיקו להסתובב לי פה בגלות, תפסיקו להסתובב לי כאן סביב עצמכם. ישראל ישר אל בנתה. זה המטרה. ככה יהודי חי. ואז זה ממשיך, ואז הוא אומר, וילכו, כן, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה עדיין את משה ואהרון, כן עשו, והיא בחצי הלילה. חצי הלילה, אמרנו, חצי הלילה זה הזמן, מה הלילה? הלילה זמן לישון. דווקא בחצי הלילה. והיא בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. והיה קום פרעה לילה ובכל עבדה וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שמת. והנה, העולם כולו צועק. למה? כי יוצאים לחירות. כשיוצאים לחירות, כל הרשעים צועקים. הכל מתמוטט להם מול העיניים. כל הבכורים שלהם מתו. כל התפיסת העולם הזו הולכת וקורסת. ויקרא למשה ואהרון לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי. גם אתם, גם בני ישראל, לכו ועבדו את אדוני כדבריכם, גם צונכם, גם בנכם, קחו, כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. העולם כולו מבין מתוך כל המלחמות שהברכה היא מגיעה מעם ישראל. כשהפסוקים האלה נכתבו לפני 4,000 שנה, קראנו אותם. היה צריך הרבה אמונה בדור שלנו. קשה לפספס את זה. תראו רק מה קורה בעשרות שנים האחרונות. כל מי שקם על עם ישראל נופל. וכל פעם זה אותו סיפור. כל פעם מגיע איזה פרו אחד, איזה... ויש כאן איזה מדינה שהיא מתחמשת נגד ישראל, וגם כל המשאבים שלה, איראן, זה, דיברנו על זה פעם שלנו. מה אתם רוצים מהחיים שלנו? מה, אנחנו לא בגבול איתכם, לא. מדינה עם נפט, מדינה עשירה, יכולתם לחיות, לא. הם החליטו שהם משמידים את עם ישראל ונופלים. קדאפי בלוב. גם היה זה לפני כמה שנים, זה עוד ליצן אחד שם, זה עוד איזה עריץ שגם, ישראל, 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 נופל. סדאם חוסיין, זה שמות שכבר הפכו להיות אבק בהיסטוריה, אבל לפני 20-30 שנה הם היו שם שהעולם רעד משם. וכמובן אנחנו ממשיכים הלאה לרוסיה וגרמניה. ו... זה קו שחורז בהיסטוריה, אני כל פעם מתפלא רק על ה... כל פעם הפרוע התורן, איך הוא לא לומד... אמרתכם, ראיתי איזו הרצאה, לקחתי שיעור הזה מאיזה, ראיתי איזו הרצאה באנגלית של מישהו, איזה סנאטור רפובליקני בארצות הברית. אמר, משפט שהוא השתמש, הוא אומר, Don't mess with the Jewish people. אל תתעסקו עם העם היהודי. מה, אתם לא רואים? אלוהים איתם. לא רואה איזה שהעם הזה יוצא לחירות. לא רואה שם זה בן חורין. זה מעניין מי יהיה, מה שנקרא, הבא בתור. יהיה הבא בתור, זה ברור. לא יודע, טורקיה, מצד, כאילו. כל פעם מגיע איזה מישהו. הוא פועל נגד ההיגיון שלו. שוב, איראן, היא לא הייתה צריכה להגיע למקום הזה. כל הכספים שלה, כל המשאבים שלה, הלכו בשביל להשמיד מדינה שרחוקה ממנה מאות קילומטר, שלא עשתה לה כלום. הפוך, המדינה היחידה שיכולה להציל אותה. אני מחת הבעיות באיראן עכשיו, זה לא רק שעשו מהם צחוק והחיל האוויר שם הוריד להם את כל ההגנות. אין להם מים. אין להם מים שם. לא הבנתי בדיוק, הם הרסו לעצמם שם משהו, את המי תהום, כי חלק מהחוסר... חוסר נורמליות של המשטר הזה, שיש משטר רשע, דיקטטורה, אז גם בסוף הכל קורס, הכל מושחת, הכל... המדינה היחידה שיכולה לעזור להם, זה מדינת ישראל מבחינת מים. כל ההתפלה של מדינת ישראל, אנחנו אלופי העולם בדבר הזה. אם קוראים ליצור קשר בריטי עם מדינת ישראל ולסגשג, זה כמובן יד השם הייתה זאת, להפיל את הרשע בעולם. כל פעם. ואז עם ישראל יוצא, ותחזק מצרים על שלחם, כי מלאר עצמם כולנו מתים. אנחנו פה, כולנו נאבדים מהעם הזה שיוצא לחירות. והישם את בצקו טרם יחמץ, משארותם צורות בסבלותם על שכמם, שוב, מהירות, חיפזון, פסח, יאללה, יוצאים להיות בני חורין. וישאלו ממצרים כלי חסף וכלי זהב וסמלות, מנצלים את מצרים, זאת אומרת, לוקחים גם את הטוב שקיים בכל העולם, ואז, והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות אדוני בארץ מצרים. זה ביטוי פעם ראשונה מופיע. צבאות השם, ככה אנחנו נקראים. הצבא של השם יוצא מארץ מצרים. אדם יוצא מארץ המיצרים. ליל שימורים מול אדוני להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורתם. תשמרו את הלילה הזה. לילה הזה יופיע בכל דור ודור. ואז יש עוד סברים וכולי, וחלק מהרעיון זה, הוא לבני ישראל לא יחרץ, איפה זה? לכל, לא יחרץ כלב לשונו. פספסתי את הפסוק הזה, איפה זה? תמצאו לי. נעשו שנייה בגוגל, לכל ישראל לא יחרץ כלב לשונו. איפה זה שם בזה? אוקיי. אז זהו, התחלתי פרק י' ב'. זהו, בפרק י' פסוק ז', ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה, למען תדון אשר יפלה אדוני במצרים ובין ישראל. כלב, אמרנו, זה ביטוי למשהו שפל כזה, כן? לכוחות הכוחות שנופחים במציאות. עכשיו, עם ישראל בגלות היה סוג של, להבדיל, כן? סוג של כלב כזה, של אנשים שיושבים שם וצועקים ברקע ואף אחד לא מעניין מה קורה איתם. בזויים. וכאן זה בדיוק הפוך. שעם ישראל יוצא ממצרים, לא יחרץ כלב לשונו. העולם כולו עומד בהלם ממה שקורה פה. אתם יכולים, יש מנהג, מופיע, הייתי צרף קפח באיזשהו מקום, שהיה מנהג בתימן, בקהילות תימן, שבליל הסדר, או בתיקון ליל שבועות, אני לא זוכר, שהילדים היו הולכים להרביץ לכלבים. ילדים בתימנים היו הולכים להרביץ לכלבים על הדבר הזה. והוא אומר שם הרב קפח, שדבר מפליא, הוא אומר, שבליל הסדר, או שאני לא זוכר את התיקון לשבוע, אף כלב לא היה נראה ברחובות של היהודים, של השכונות היהודיות בתימן. ואת הכלבים זיהו באינסטינקט, שהילדים התימנים הולכים לכסח אותם, הם לא באו. שמה ש? לא, הם מקבלים על זה שכר, בסדר, זה יודע, אבל אני אומר, הפשט, מה זה לא יחץ כלב לשונו? מה הפשט הפסוק בא להגיד? כולם, מה שנקרא, אפילו כוחות חיים הכי שפלים, הכי זה, כולם, מה שנקרא, עם ישראל מופיע בעולם, כולם יושבים ועומדים בהלם ממה שקורה. ומכאן ממשיכה הפרשה, היא מדברת על מצוות קדש לי כל בכור פטר רחם. לדורות, מה עם ישראל צריך לעשות? לקחת את החמור, את החומריות, לפדות את הבכור של החמור. לפדות את הבכור של החמור, בסדר? כי זה הרעיון. אתה לוקח את הבכוריות של החיים, שהוא מה זה לצאת להיות בן חורין? זה להשתחרר מהעולם הזה, אין, המציאות היא חזקה ממני, יש פה בכור, יש פה כלבים, יש פה עולמות כאלה שאני עומד מול העולם הזה ואומר אין מה לעשות. העולם הזה מקסים אותי, אני כל כך שבוי בו שאני לא יכול להשתחרר משום דבר. קדש לי כל בכור. כל בכור פטר רחם, הראשון שפותח את הרחם, חומריות שפותח את החיים, אתה תיקח אותו, תפדה אותו להשם. כי מה שמנהל את החיים זה לא העולם הזה. מה שמנהל את החיים זה העולם הבא. מה שמנהל את החיים זה הנצח. מה שמנהל את החיים זה היציאת מצרים. ואת הדבר הזה, ככה מסתמת פרשת בו, והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך. כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. כל יהודי, כל בוקר, ישים כאן, מול הלב ומול הראש. הוא יכניס את הפרשיות של יציאת מצרים, יכניס את הפרשיות של קדש לי כל בכור פטר רחם ויזכר. אנחנו בני חורין. וראו כל עמי הארץ את שם השם נקרא עליך וירו ממך. בסדר, התפילין, שימו לב גם בהיסטוריה, תפילין זה הפך להיות הסמל של הגאווה היהודית. נכון, יש עוד מצוות, יכול להגיד, שבת, ציצית לכאורה, זה נכון, להפך, ציצית זה אמור להיות, הסוג של, אומר המשנה ברורה, זה איתור כזה שלנו, זה נכון, אבל אתה רואה ש... לא יודע, ציצית... היום זה תופס, היום ברוך השם, ציצית גם הפך להיות מדים רשמיים, אבל תפילית זה הלך כל ההיסטוריה. סתם, פסיכולוגית מבינים, כי תפילית זה כזה מונח על הראש, יש כאן איזה משהו כזה שיוצר איזה מוחצה נהילה כזו גבוהה. אבל כמו תמיד, זה לא מקרה. תפילין, זה מחזיק בתוכו את הבן חורין של עם ישראל. זה העמדה הזו, שכל מה של פרשת בו. אה? כן, בדיוק, ירו ממך, נראה. גם היום, תראו לנו, בתמונות של החיילים וזה, התמונות הכי פוטוגניות, זה חיילים עם תלית ותפילין. זה הכי תופס. מבין כל ה... יש עוד תמונות, אבל זה... אתה רואה את זה, שאנשים נמשכים לתמונה הזו. זה אופה, הפשט, כי זה מוחצן מאוד, התפילה, אבל זה, זה משהו שבתת הכרה, או בעל הכרה, זה מתחבר לאנשים של איזה משהו שקשור לי. זאת אומרת, אני לוקח איזה משהו קדוש, ו... כמו שדיברנו קודם על הצלי אש ומצע. תמיד, זה, זה, תפילין זה של בן חורין. נכון, לגמרי, זה נורא, אותו דבר. וגאווה, הם הולכים, ותראו שזה, ככה גם צריך לנהל תפילין, נכון? תפילין צריכים להיות על גוף נקי. נכון? זה אי אפשר כאילו כשאתה מפורק. אתה צריך... תפילין דורשות איזה סוג של, גם, לבוקר, לקום ולהיכנס לעמדה הזו של האקטיביות, של הבן חורין, של מישהו שהולך ו... וזה יוצר את, ה... את האפקט הזה שאנחנו מדברים עליו, של, ה... של יראת אלוקים. גוף נקי זה שאדם צריך לטפל בעצמו. דיברנו על פסיביות ואקטיביות. כשאדם פסיבי, הוא לא מטפל בעצמו בכל המובנים. גם ברמה גופנית. שאדם הוא מלוכלך עם כל הצרכים שלו, נכון? אני מגיע לעשות, הצרכים שלי זה טבעי, אין מה לעשות, זה יוצא מהגוף שלי. לא, לא, חלק מלצאת לחירות, זה לא להיות משועבד למיצרים הטבעיים. זה כל ה... אלא אדם בידיים שלו, הולך ומנקה את עצמו, הולך ויוצר ליל הסדר, משהו מסודר, משהו אקטיבי, מצא, הכל עסקת חבילה של אותו רעיון. מסכם. בפרשת בו, בן חורין, זה היציאה מפסיביות לאקטיביות. זה היציאה משעבוד לחירות, וזה גם מה שאמרנו בעם ישראל, היציאה לעם שהיה בגלות, ושם היה שם פסיבי ומושפל למציאות שברוך השם אנחנו רואים בדור שלנו, שכמובן תלך ותתקדם, של עם ישראל יוצא לחירות, כל עם הארץ רואים וירו ממכה, בעזרת השם. זהו כן.